ויינט רדיו.
עכשיו בוויינט רדיו, לירן לוי, הפליליסט.
קצת קשה להאמין, אבל האם פרשת הסרסור בסוהרות שנחשפה בשנת 2018 תגיע בקרוב לבית המשפט? דיווח של חדשות 13 משבוע שעבר קובע שפרקליטות המדינה נוטה להגיש כתב אישום נגד רני בשה, קצין המודיעין שסרסר בסוהרות בחלק גלבוע, ונזכיר, התיק נגדו נסגר ביולי 2020 על ידי פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר. מי שיקבל כרגע את ההחלטה הסופית יהיה פרקליט המדינה עמית אייסמן, שצפוי להכריע בשבועות הקרובים בסוגיה. בחדשות 13 הסבירו כי כתב האישום על מרמה והפרת אמונים יוגש נגד רני בשה לאחר שלאחרונה הגיע מידע חדש שמחזק את החשדות נגדו. כמובן שזה שקר מוחלט, בולשיט. שום מידע חדש שמחזק את החשדות נגד רני בשה לא הגיע לידי המשטרה ולידי הפרקליטות. אז מה כן? הבנה עמוקה בפרקליטות המדינה שאת הזעם הציבורי לא יהיה ניתן להשתיק פעם נוספת. בפרקליטות המדינה מעדיפים כתב אישום נגד אחד הקצינים ולא ועדת חקירה ממלכתית שתוציא את כל הג'יפה החוצה. זה לא אומר שהגיע צדק לסוהרות. הגשת כתב אישום נגד קצין אחד בלבד, כשבסרסור הסוהרות מעורבים כמה וכמה קצינים בהם בכירים לשעבר בשב"ס ובפרקליטות, כנראה מגיעה כי ההבנה העמוקה נפלה שם שעדיף כתב אישום אחד מאשר ועדת חקירה שתוציא את כל הג'יפה החוצה. אז כולה סרסרו בחיילות, אל תבקשו צדק מלא לסוהרות, זה כבר לא יגיע. אתם על הפליליסט, תוכנית הפלילים של ויינט רדיו, מדי יום שלישי בשעה 12, עורכת התוכנית היא טלי ליבמן, טכנאי השידור עמית זק, אנחנו מתחילים. עורכת הדין קרן ברק, שמייצגת את הסוהרות שסורסרו בחלק גלבוע, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים לרן.
מה קורה, קרן?
שמעתי את דברי הפתיחה שלך, ואכן, אלו פני הדברים כעת. אני נוטה להאמין שזה לא סוף פסוק, כי גם אתה, שבאמת, אני לא מכירה מישהו שבקי בפרשה הזאת יותר ממך, אתה הרי יודע ש... קודם כל, אני מברכת, ואני יכולה לומר בשם הבנות, הסוהרות, הן מאוד שמחות על, שמחות על, על הידיעה הזאת, לפי רני בשה, ייתן את הדין. אני מקווה מאוד שזה נכון ולא איזה ספין, כי אם זה ספין, זה ממש לשחק ברגשות של נשים.
תגידי, מישהו מדבר בכלל? מישהו מהפרקליטות מדבר איתכם?
מה פתאום? אני שמעתי על זה כמו כולנו, אתה יודע, מתדרכים את התקשורת, וזה מגיע. כמו שתדרכו שבוע קודם שלא יוגשו כתבי אישום, אפלה ופלה, קצת רעש, ושבוע אחרי זה כבר אנחנו שומעים דברים אחרים. אני מקווה שזה לא ספין.
תגידי, פרקליט המדינה, קרן, פרקליט המדינה לא מבין שהוא פוגע בסוהרות? לא מבין שהוא פוגע בקורבנות עבירה? תסבירי לי, מה אני לא מצליח להבין?
תראה, אני לא מכירה את פרקליט המדינה באופן אישי, לא פגשתי אותה, לא יכולה להעיד על אופיו. אני יכולה לומר שאני יודעת, גם מהמשטרה וגם ככה מכל מה שאני שומעת, שבאופן אישי זה תיק שהוא מטפל פה. זה הפך להיות תיק שלו. אם לפני כן זה היה תיק של פרקליטת מחוז צפון, הרי שהיום זה תיק של עורך דין עמית אייסמן, פרקליט המדינה בכבודו ובעצמו, והוא מנהל את התיק. הוא הפרקליט המלווה. לכן גם כאשר תסתיים החקירה, אני מניחה שהוא יזמין אליו את הסוהרות ויאמר להם איך הוא רואה את התיק ומה הולך להיות. אבל רק מילה על רני בשה, שכולנו יודעים שהוא הקצין המודיעין שבעצם סביבו כל הפרשה הייתה והיו
הרבה סוהרות, כן.
אבל אנחנו מדברים, כן, מדברים על הסרסור של הסוהרות שנעשה בשנים 2016 וצפונה. אם אנחנו לוקחים את המעשים של הסוהרת הילה שנאנסה ועוד סוהרות נוספות שהעידו, כן, בחודשים האחרונים מאז ש נפתחה חקירה מחדש והתחילו לחקור, כן, לא מעט שנפתחה, מאז שהתחילו לחקור סוף סוף.
דצמבר
2021. יש לנו קצין מודיעין אחר בכלל. אני באה שאפילו לא הכיר את כלא גלבוע אז בשנת 2014-15. הוא לא היה שם, היה קצין מודיעין אחר. קצין שאתה ואני מצרים על כך שהוא עדיין, אני חושבת, משרת בשב"ס. זה איש, כן, נכון, נכון, רב קלעי, ניסים פיניש, אני חושבת שהוא רב קלעי.
רב קלעי, נכון.
עובד בשבת, והוא mm-hmm. עובד ציבור, וכולנו משלמים את משכורתו ואת תנאיו היפים, ואף אחד לא... איפה החקירה נגדו?
השאלה היא... בתקופתו
קרו דברים קשים.
קרן, השאלה היא שאלה אחרת. זה שיגישו עכשיו כתב אישום נגד קצין המודיעין, נגד רני בשאי, נגד אחד שאנחנו יודעים שגם קצין המודיעין שלפניו... כן, גם קצין המודיעין, פיני, שלפניו גם לכאורה סרסר בסוהרות. אנחנו יודעים שבאסם קשקוש, מפקד כלא גלבוע לשעבר, ידע לסרסור בסוהרות. אנחנו יודעים שטפש מקבל, מפקד מחוז הצפון לשעבר, אמר לאחת הסוהרות בשיחת שימוע, איך שאת נראית ומה שאת משדרת, לא טוב ולא מתאים לשירות בתי הסוהר. אז יכול להיות שלוקחים פה...
גם עליו הסוהרות לכאורה טוענות שהוא ידע,
אז אולי לוקחים פה שעיר לעזאזל? יכול להיות שלוקחים פה שעיר לעזאזל? רגע, לא שרני בשה מגיס, בוודאי שהוא צריך לשלם על מה שהוא עשה, אבל לוקחים רק אחד אולי, וזה מספיק?
חד משמעי. כאשר כתבו, פרסמו שהוא על דבר פיתוריו, אני זוכרת שאני ממש צייצתי, אמרתי, התחיל כקצין, סיים כשין גימל. אין ספק פה שלקחו את הסריל הזה ליחידי שפוטר, היחידי שככל הנראה, אם זה לא ספין, אוי ואבוי אם זה ספין, אוי ואבוי לרגשות הסוהרות, אז כן, זה נראה כאילו שהוא, אתה יודע מה אני הייתי עושה? פר? נותנת לו להיות עד מדינה. לוקחת אותו, עושה אותו עד מדינה, ומפילה את
כולם. תגידי לי, את רוצה שהאמת יצא החוצה? השתגעת, לא באמת.
האמת בחיים לא תצא החוצה. אני לא בטוח.
קרן, אני לא בטוח, ויש לי תחושה...
היא לא תצא בחקירה הזו.
זה נכון.
היא לא, רק בוועדת חקירה היא תוכל לצאת.
יש פה שני אנשים שלדעתי עשויים להוציא את האמת החוצה. אחד מהם זה רני בשה, קצין המודיעין, שמבין שהכל נופל עליו, ואם יש לו טיפה, אם יש לו מה שנקרא טיפה שכל, אולי כדאי שהוא יפתח את הפה שלו. ושניים, זה לא רק רני בשה, זה גם אותו מחבל אנס, נתעב, עבריין מין, מחמוד עטלה, שהוא גם יודע הרבה דברים, וגם הוא אולי...
הוא יודע הכל.
גם הוא אולי יפתח את הפה, כן.
אבל תשומת לבך, שלמחמוד עטלה אין אינטרס, אין לו אינטרס לקשור את עצמו, משום ש... ממילא.
ממילא הוא גם ככה מסובך.
הוא ממילא מעמדו בקרב האסירים הביטחוניים, הוא הולך ופוחץ עם הזמן. אם השאיפתו היא לצאת מהפרדה, אני חושבת שהוא... בדרך הנכונה להישאר לנצח בהפרדה.
אני גם מקווה שהוא יישאר לנצח
בהפרדה. אני מאחלת לו גם, מכל ליבי.
הפרדה, ואני עוד יותר מקווה שבאמת יגיע פה איזשהו מיצוי משפטי וצדק לסוהרות. אני כן אגיד, קרן, שאני מקבל, לא רק אני, גם את, אנחנו מקבלים בימים האחרונים שנינו הרבה מאוד פניות של כל מיני אזרחים, ארגונים, גופים שרוצים לצאת להפגין.
נכון, ואני לכולם אומרת, חברים, אנחנו נעשה את זה בצורה מאורגנת, בהחלט גם הסוהרות וגם עוד ארגונים, ואני מדגישה, לא ארגוני נשים בהכרח, זה לא עניין מגדרי ולא עניין פוליטי, זה עניין שכל מי שחי במדינה הזאת, בין אם הוא עומד להתגייס, בין אם הוא כבר התגייס, ובין אם הוא עומד לגייס את ילדיו, זה בכלל לא רלוונטי, זה לא עניין של כל המשום, איפה ארגוני אנשים? לא, חברים, כולם צריכים לצאת החוצה, ואנחנו נעשה משהו מאורגן, איזושהי, שתהיה פה אמירה של הציבור, בדחיפה ומתוך תקווה, שבאמת כן תוקם ועדת חקירה אחרי הבחירות.
אני תרשי לי להטיל ספק בכך שתוקם ועדת חקירה לפרשת הסרסור בסוהרות.
אתה יודע, מי כמוך יודע, אתה... אפשר רק לנסות בכל הכוח.
אני מודה ומתוודא שאני בפרשה הזאת כמעט התייאשתי. עדיין לא, אבל כמעט.
מזל שלא.
עורכת הדין קרן ברק מייצגת את שש הסוהרות, ובאמת עושה עבודת קודש. אני לא חושב שאנשים יודעים באמת כמה את עוזרת מאחורי הקלעים, כמה תורמת מזמנך, ואגב, את לא אומרת את זה, אבל אני אגיד, גם מכיסך האישי את תורמת לסוהרות האלה, כי באמת אכפת לך מהן, וזה דבר מבורך. אז בוא, אולי זה הזדמנות גם להגיד לך תודה רבה ולאחל לך שנה טובה, קרן.
תודה, שנה טובה לכולנו, לכל המפרד.
תודה רבה. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. המלחמות בעולם התחתון נמשכות, זה לא נגמר ולא נפסק לרגע, ומי שחשב שפרשה 512 הורידה לחלוטין מסדר היום את ארגוני הפשיעה בחברה היהודית, הוא שבוע שעבר קיבל תזכורת לזה שהעבריינים היהודים, הערבים בטח עוד פה, אבל כן, גם היהודים, כאשר ראש ארגון הפשע בני שלמה מחוסל לאור יום בתחנת דלק, ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה, ובכלל על מה שקורה עכשיו עם ארגוני הפשיעה בחברה היהודית, עם ניצב בדימוס אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב לשעבר במשטרה. שלום לך.
חג שמח ומועדים לשמחה.
חג שמח, אקסול, מה שלומך?
בסדר גמור.
תגיד, הופתעת על החיסול של בני שלמה?
לא, ממש לא. אני חושב שאפילו בני שלמה לא הופתע מהעניין הזה שהם מתכוונים לחסל אותו. אני חושב שכל ראשי הארגונים למיניהם הם מודעים לעובדה הזאת שהם יעדים לחיסול של ארגונים יריבים. בסופו של דבר, כמו שאומרים, מי שנכנס למטבח שלא יתפלא בסופו של דבר אם הוא גם נכווה משמן או מאש, והם מכירים את העולם הזה, העולם הזה ברור להם לגמרי. בגלל זה גם הם מוטפים את עצמם בכל מיני מאבטחים למיניהם ומצלמות. אתה יכול להגיע לבתים שלהם ולמצוא הבטחה שלא הייתה מברכת אף ראש ממשלה במדינת ישראל ובכלל בעולם. הם כולם ממוגנים, לפעמים גם לוקחים רכבים ממוגני, מה שנקרא ירי, רק המשטרה יודעת להגיע אליהם ולהוריד להם גם את הרכבים האלה, כי זה רכבים שאסורים.
אסור לנוע איתם על הכביש.
בדיוק. ולכן אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לפגוע בעניין הזה, כולל מאבטחים, שלא יהיו מאבטחים חמושים, שלא יהיה לנו קרב יריות בזה, ובכל זאת מצליחים להגיע אליהם בכל דרך כזו או אחרת.
תגיד, זה מצביע על חולשה? אני ראיתי ראינו את התיעודים הרי של הרצח הזה. באיזה קור רוח שני המתנגשים רוטפים אחרי בני שלמה, לאור יום, בתחנת דלק, מלאה באנשים, כשיש לא מעט אזרחים שנוסעים בכביש ליד, רוטפים אחריו, יורים, מוודאים הריגה, זה אפס, 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 אפס הרתעה. זה לא מראה על חולשתה של המשטרה?
לא, אני לא חושב שזה מראה על חולשתה של המשטרה. אני קודם כל צריך להבין, לפני שדבר על חולשתה של המשטרה, צריך להבין שהעולם הזה של עולם החיסולים בעולם התחתון הוא עבר פאזה. ואם אני רוצה ככה לסמן איזשהו קו שבר, אני חושב שקו השבר שמסמן את הפאזה באמת שעברו, מה שנקרא בעזות ובאומץ, ברחובות ומקהל ופיצוץ של רכבים כשאנשים מסביב, ואם ניקח את האירוע, את הפיגוע בעצם, פיגוע הפליליסטי של יהודה הלוי, ששם ניסו לחסל בעצם את רוזנשטיין.
הפיגוע הפלילי, כן.
פיגוע הפלילי כמובן, כן. ששם נהרגו אנשים חפים מפשע, ושם אני חושב שנשבר איזשהו משהו בעניין הזה של החיסולים בעולם התחתון. כי למיטב זיכרונים, רוב החיסולים שקדמו לאירוע הזה, בדרך כלל היו, נקרא לזה ככה, במקומות יחסית שקטים, פחות עם סכנה לסביבה ולאוכלוסייה. אם זה בפרדיסים, או אם זה בתואנה כזאת או אחרת, או במונח העברייני כיפה אדומה, שמדים אותו לאיזשהו מקום, שלכאורה יותר נינוח ויותר רגוע, ושם בעצם מחסלים אותו.
אבל השאלה היא, אקסול, מה לגבי הנושא של ההרתעה? הרי אם מגיעים עבריינים ועושים מעשה כזה במקום, שהם יודעים מראש שהוא מפוצץ במצלמות הבטחה, באמצע היום, בשעה שהיא שעה פקוקה, לוקחים רכב, נמלטים באמצעות הרכב, רודף אחריהם קצין שבמקרה או לא במקרה, אז יש כל מיני ספקולציות על הדבר הזה, היה שם, נגיד שממש במקרה היה שם קצין מודיעין שראה את הכל. אני אגב הבנתי שהוא בכלל לא הבין מה הוא רואה בהתחלה, לקח לו כמה שניות להבין בכלל מה הוא רואה. הוא רודף אחריהם בשעה שעה שהיא שיא הפקקים, אפילו מבצע ירי לעברם כשהם מנסים וגונבים רכב אחר ומשתלטים. תשמע, זה נשמע כמו סיפור מהמשחק GTA, אני חייב להגיד לך.
קודם כל, כמו שזה נראה, זה באמת נראה כמו משחק של GTA או כל משחק אחר או מסרטי הוליווד. אין ספק שהאומץ הזה בלי פחד לעשות את זה, אין ספק שזה עליו מדרגה, ויותר מבחינתנו לפחות המדרגה היא זה לא עזות מצח, אלא זה הסכנה שלא אכפת להם, שאם גם באירוע כזה ייפגעו אזרחים תמימים, ובעצם זה מה שמטריד גם אותנו.
אולי כי הם יודעים שבית משפט הוא רחמן בן רחמן, ואתה יודע, אז כמה ימי מעצר, ופשוט ישחרר אותם. יכול להיות שזה גם הסיבה?
תראה, הסוגיה המשפטית היא בכלל סוגיה מאוד רחבה, היא נוגעת בכלל להרתעה בכלל של כל העולם העברייני, ביניהם גם במובן הזה, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לפסיקות של בית המשפט, אבל אין ספק שבית המשפט הוא אחד מהזרועות המרכזיים בסופו של דבר, הוא מרכיב מרכזי בסוגיית הרתעה, כמו שהמשטרה היא חלק מרכיב, גם בית המשפט הוא מרכיב, בסך הכל שביחד זה אמור להביא את הרתעה. ואם בסופו של דבר אחד מהמכלולים האלה, בוא נגיד, לא מתפקד בצורה ראויה, אז כנראה הרתעה לא מושלמת בעניין הזה. אז יש את החלק המשטרתי, כן. שהיא אמונה בעצם במובן הזה בעצם למנוע, או לפחות לנסות למנוע את האפשרויות האלה, אבל תראה, זה בלתי אפשרי, כי יש לא מעט ראשי ארגונים, משטרת ישראל לא יכולה על כל אחד ואחד להציב עליו משמר כזה או אחר. האנשים האלה דרך אגב יודעים שהם מועדים לחיסון. המשטרה מטריעה בפניהם כשיש מידע כזה או אחר. המשטרה מזמנת את אותו עבריין ואומרת לו, אדון נכבד, יש לגביך מידע כזה וכזה. מה שנקרא, שים לב לעניין הזה.
אנחנו רואים שזה לא עוזר לרוב, כן?
כן, זה לא עוזר, כי איפה הבעיה המרכזית? אותם עבריינים גם לא משתפים פעולה עם המשטרה. הרי ברור לך שהם לא משתפים פעולה. הם הרי יודעים הרבה מאוד דברים, אבל הם חיים בעולם שלהם. זה העולם שהם בחרו בו להיות בו. ואני מניח שכמו כל דבר, הם גם יודעים את הסכנות שהם נמצאים בעולם הזה. הסכנות זה לא רק כלפיהם, דרך אגב, זה גם כלפי בני משפחתם.
בני משפחתם, ראינו אגב, את שלום שלמה, אחיו של בני שלמה כבר לפני כמה שנים שנרצח. תגיד, אקסל, שאלה אחרונה לסיום. אנחנו צריכים לדעתך, להערכתך, לצפות כאן לנקמה? כי אני חושב שלא, אני חושב שאף אחד לא ינסה לנקום את הרצח של בני שלמה. אני חושב שכרגע החיילים שלו במרכאות, כל אחד ינסה לדאוג למה שנקרא, לישבן שלו, סליחה על הביטוי, ואף אחד לא ינסה למקום את מותו. זו דעתי, מה אתה חושב?
תראה, אני לא יודע לנבא, אני יכול להגיד לך מבחינת סבירות, סביר להניח שתהיה פגיעה בצד שכנגד מי שהמשפחה סוברת שהוא עומד מאחורי זה,
כן.
אם זה דומרני או כל גוף אחר שהם חושבים, או ג'רושים או כל מי שהם לא חושבים, תהיה פגיעה, זה, דרך אגב, זה הסלנג בעולם התחתון הזה, כן. זאת אומרת, זה השפה שמבינים, כי אם לא כן, אז הארגון עצמו בעצם במובן מסוים ילך ויעלם, וכדי להוכיח שאתה חי וקיים, אתה חייב לעשות פעולות כאלה ואחרות, לא. להגיד, הנה אני כאן, הנה אני נמצא כאן, ואתם תספרו אותי מה שנקרא. ואם יבוא מי שחושב שהוא הולך לרשת את בני שלמה, אני מעריך שיגיע, הנקמה תגיע בצורה כזאת או אחרת, זה יכול להיות ראש הארגון, בני משפחתו, חבריו, הסביבה הקרובה שלו, מישהו שלהם איזה מחיר כזה או אחר.
טוב, כנראה שבינתיים ארגוני פשיעה יריבים פחות מתרגשים מזה, ראינו את הסרטונים של משפחת לוי שהופצו בשבועות האחרונים, אבל כן, אולי נצטרך באמת לצפות לדבר הזה. ניצב ודימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, תודה רבה לך.
תודה גם לך ומועדים
לשמחה. מועדים לשמחה, ואנחנו עדיין נשארים בנושא הזה, כי עכשיו יש את החקירה של ימר לחיש בנושא, ואנחנו רוצים לדבר עם תת ניצב מיכאל שפשק, מפקד ימר צפון וחוף לשעבר, שמכיר היטב גם את הארגונים האלה וגם את עבודת הימר. שלום לך, מועדים לשמחה.
שלום ומועדים לשמחה,
לירן,
לך ולמאזינים.
תגיד, הופתעת כששמעת על החיסול של בני שלמה?
לא הופתעתי. תהליך שקורה בין ארגוני פשיעה, בין יריבויות, הסכסוכים חלו שנים רבות לפני כן. גם האירוע שאתה הזכרת מקודם, אירוע חתונה עצמו, לכאורה היה על פניו ברור שתהיה תגובה רק לשאלה של זמן. וארגוני הפשיעה הפועלים עושים את שלהם בשתיקה, בחוכמה ובגיבים.
תגיד, מיכאל, יכול מאוד להיות שיש פה מצד אחד התחזקות שלהם, מהצד השני ירידה בהרתעה ובכוח המשטרתי שמאפשר לארגוני הפשיעה בחברה היהודית להרים ראש?
ללא ספק. אני חושב שאם מסתכלים עמוק לתוך הארגון שלנו, לצערי אני אומר את זה שהייתי חלק ממנו ואני מאוד אוהב אותו, ואני חייב לציין זאת שלא השתמע משהו אחר בדבריי.
ברור.
מפקדים ושוטרים רבים חברים ואיכותיים וקיימים, אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בעשר, לפחות העשר שנים האחרונות, נסיגה ביכולת ההרתעה של משטרת ישראל, ואני מסרב להיכנס לאותם מקומות שבהם נכנסים רבים עולים כדוברים, ומתייחסים לעובדה של תקציבים, תקנים, אני מסרב להסתכל על זה. אני חושב שבשנים עברו, כאשר הייתה נחישות של מפקדים, כאשר הייתה יכולת מקצועית של שוטרים, למרות מיעוט יכולות, למרות מיעוט קנים, תקציבים או יכולות טכנולוגיות כאלה ואחרות, יכולנו להם. הרי ברור שהעולם עברייני הוא אין וקום. מי שיורד ונעלם אין המפה, נכנס לכלא או מחסלים אותו, נכנסים אנשים אחרים. זו דינמיקה שתמיד המשטרה תרדוף אחרי הגנבים, וצריכה לסגל לעצמה את דפוסי פעולה מקצועיים, שלטעמי נחלשו מאוד בשנים האחרונות, וזו
למה,
אחת הבעיות המרכזיות של משטרת ישראל.
למה, אבל? מה הסיבה?
למה? שאלת שאלה כל כך מדויקת, והלמה. הלמה הזה, זה שמשטרת ישראל בשנים האחרונות כתוצאה מתחלופת מפקדים, שלדעתי לא נותנים את המענה, אנחנו נדבר בראייה אסטרטגית, מפכ"ל וניצבים, שמשליכים כלפי מטה, יצרו מצב של משבר אמון של השוטרים במפקדים. נכון שבסופו של דבר, מה שמשתקף כלפי האזרח, זה המשבר אמון שהוא חווה מול המשטרה ביכולת המקצועית שירדה לאורך השנים, אבל היא באה כתוצאה ישירה ממספר דברים מרכזיים.
במיוחד אגב כשהציבור, במיוחד כשהציבור רואה את מפכ"ל המשטרה, שיושב ומספר לנו כמה המשטרה טובה, כמה המשטרה חזקה, יכול להיות שמפכ"ל המשטרה ממש מנותק?
אני לא חושב שהוא מנותק, אני אישית, תראות אישית עם המפכ"ל שבתאי, הערכה גדולה.
הוא איש טוב, בוא נדבר על הרמה המבצעית, הוא איש טוב, אבל בוא נדבר על הרמה המבצעית, בוא צריך גם להגיד את האמת, הוא לא מצליח להוביל את המשטרה, אולי היה עדיף שהוא ישים את מה שנקרא את הכרטיס, וייתן למישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב יותר, לעשות את זה.
לגבי מישהו טוב יותר, אני לצערי, אני אומר, אני לא רואה בו, אחד המשברים הגדולים של המשטרה, זה פשוט אי העמדת מפקדים בישורת שיכולה להתמודד למפכלות בין שניים שלושה ניצבים שאפשר להגיד עליהם שלושתם טובים, הטוב ביותר בעיני מי שיבחר אותם יצליח. אני לצערי אני אומר את זה, זה בדיוק את מה שאתה מדבר, ההסתכלות הטקטית של דרגים בכירים של ניצבים שמגיעים לתפקידי ניצב והולכים להיות רבי ניצבים לא נותנים את המענה הנכון בגלל העובדה שהצליחה שלהם הייתה לוקה בחסר. אני חושב שהמשבר המנהיגותי הגדול שיש במשטרה, ואני לצערי מקבל שיחות רבות מחברים קצינים וסוטרים, על חוסר אמון במפקדים, על חוסר קבלת החלטות, על חוסר הפגנת אומץ, על מעורבות פוליטית מאוד חזקה בארגון. אני אומר לצערי דברים קשים, אבל הם מאוד משפיעים בסופו של דבר על השוטרים. יש שלושה דברים מרכזיים שהם המשבר של הארגון. זה המשבר המנהיגותי, זה ההכשרה המקצועית שהתמסמסה, הדבר הראשון שנוגעים מפקדים הוא בתחום הדרכה המקצועית של שוטרים. לכן אנחנו רואים שוטרים חלשים באירועים, לא מגיבים נכון. רוב התיקים של משטרת ישראל לא מפוענחים. נדבר על שגרת תיקים, לא נדבר על תיק רצח שכולנו מזדעזעים ממנו. שגרת היום יום של הארגון הוא בעשרות אחוזים ללא פענוח. הדבר הזה יוצר משבר. מה עוד? כאשר אנחנו מדברים על מחוזות צפון וחוף, כן. המשבר אחד הגדולים שבא לידי ביטוי ביחד עם דברים אחרים בארגון, זה ניהול בניין הכוח. ניהול בניין הכוח לוקה בחסר, כאשר פרקו את המרחבים במחוזות צפון וחוף, נוצרה בעיה של הטיפול בפשיעת הביניים. כששואלים מה קרה בחברה הערבית במיוחד מחוז דרום וחוף, צפון וחוף, זאת הסיבה. כשפרקו את המרחבים, נותרה פשיעת ביניים שאמר בחוזי מטרפל ברובד, רובד הפשיעה צמחה וגעתה. עכשיו שואלים, איך הם מעיזים? הם מעיזים כי אין שוטרים, אין הרתעה, אין יחידות ביניים שמטפלות בשוטף, תחנות קורסות. המשבר, איפה הוא בא לידי ביטוי?
אבל אנחנו לא שומעים את זה, אבל מיכאל, אנחנו לא שומעים את הדברים החשובים האלה שאתה אומר, אנחנו לא שומעים כמעט. אז הדברים האלה שאתה אומר, צריך להגיד, הם נאמרים ביושר, יושרה מאוד גדולה מהצד שלך, אבל אנחנו כמעט לא שומעים את הדברים האלה. אנחנו כל הזמן שומעים כמה המשטרה שלנו טובה, ושימון לוי, מפקד מחוז צפון לשעבר, שסיפר לנו כמה עושים עבודה, ויורם סופר, שנורא רוצה להיות מפקד מחוז חוף, שנורא רוצה להיות מפכ"ל בעצמו, שמספר איך הוא הקים מרחב חדש בתוך המחוז שלו ועושה עבודה מדהימה. שוב, יש פה איזשהו ניתוק. הקצינים שנמצאים היום מספרים דבר אחד, כשהשטח מספר סיפור אחר לגמרי.
אתה נגעת בנקודה מאוד משמעותית. זה בדיוק הפער שמפקדים אתכם במשטרת ישראל. הפער בין התכנון לביצוע, שהוא מכה בארגון הזה לאורך כל הדרך. תכף אני אתייחס לאירוע מירון. אבל כאשר אני אומר את הדברים, אני רוצה להגיד גם בארגנות דבר נוסף.
כן.
את הדברים האלה אמרתי טרם פרישתי מהארגון. למפכ"ל שבתאי ולממלא מקום מוטי כהן קודמו. הנחתי בפניו, כי אני בסיום התפקידי ימ"ר, אני הייתי בתפקידי מטה והדרכה, ראש חטיבת הדרכה, ולאחר מכן הייתי במכללה לביטחון לאומי שנה, ולאחר מכן הייתי פרויקטור בחברה הערבית, שבה ניתחתי את הארגון לעומק. הנחתי בפני המפכ"ל שני מסמכים. אחד, איך מתקנים את התרבות הארגונית הכל כך לקויה, שכל המרכיבים שהתייחסתי אליהם נוגעים בפנים, ומצד שני הנחתי לו מסמך אחרי שהייתי שנה וחצי פרויקטור בחברה הערבית עם אחריות ללא טיפת סמכות, שבו ניתחתי וחרשתי את תחנות משטרת ישראל מתחנת ירדן טוב שכפר טובה בצפון ועד ביר הדש בדרום, והעסק הזה פשוט משתקף והולך על הפערים שאני הגדרתי: מקצועיות נמוכה, פיקוד בינוני, בניין כוח גרוע שלא נותן מענה לדברים הללו. בסוף נדבר על תקנים ותקציבים. אני הנחתי, אבל גם כמו שלימדו אותי מבית אבא שלי, המנוח, אל תבוא עם בעיה, תמיד תבוא עם פתרון. גם הנחתי מסמך שלדעתי, מפכ"ל שיעיז לעשות אותו, הוא משנה את פני הארגון תוך שנה.
רגע, ומה המפכ"ל עשה עם המסמך, עם שני המסמכים שהנחת בפניו?
היא הפתיע מפקח שיעיין, ומפה והלאה, לאחר שהחלטתי שאני לא רואה את עצמי יותר בארגון הזה, ופשוט החלטתי שאני פורש, אני הנחתי את שלי עם אמת. כנראה שהרגשתי, כנראה שדרכתי קצת על יבלות בדברים שאמרתי לפני כן, כי מטבעי אני הייתי תמיד כזה. בוא נתייחס רגע לאירוע מירון. אני מאוד מאוד אוהב, כאשר אני שומע על פיצוחי סוכנים, כמו שקרה בזמן האחרון בארץ, בצפון ומקומות אחרים. אבל זה בדיוק העניין שההתהדרות במשימה טקטית, שזה פשוט כבוד גדול למפעיל הסוכנים, ליחידה שפיצחה את אותם עבריינים, לתפיסות הגדולות, אבל זה טיפה בים. אני הנחתי מסמך, לדעתי נוגע ב5-6 נקודות שאנחנו יכולים לשנות את המציאות בחברה הערבית בבחינת האמצעי לחימה וטיפול בפשיעה. אבל זה לא קורה. אני גם חייב לציין שבאותו מסמך שהנחתי אותו לפני שנה וחצי, לפני אירוע שומרי החומות, שבו אני פותח אותו במספר שורות שאני אומר למפכ"ל במפורש, הסיפור הזה הסתובב כלפי המדינה. האמל"ח הזה התפוצץ בפנינו וזה היה קרם שומרי החומות. בהגינות רבה אני אומר, עשיתי את מה שאני חושב שהכי נכון מבחינתי לעשות, להגיד את האמת בדברים טובים, ולא לבוא רק ולגונן לשווא כרגע בתקשורת.
אז אמרת, אז אמרת, אבל מה המפכ"ל עשה עם זה?
שום דבר, לדעתי.
אז אני באמת... אני באמת שואל אותך עכשיו, לא, אתה יודע, לא ברמה מה שנקרא מגעילה, אלא ברמה הפרקטית האמיתית, מדינת ישראל יקרה לכולנו, בטח משטרת ישראל יקרה לנו לליבנו, היא חשובה ואנחנו רוצים משטרה טובה. לא, האם יכול להיות שכרגע צריך שמפכ"ל המשטרה יניח את המפתחות וייתן למישהו שיש לו את אולי מבחוץ, אגב, יכול להיות שבכלל מישהו מבחוץ, אבל מישהו שיש לו את היכולות להוביל את המשטרה הזאת, כי שבתאי פשוט לא מצליח.
אני ברשותך, אני לא חושב שזה מקומי להגיד למפכ"ל כזה או אחר ללכת. לדעתי עד היום, בתקופה של הקדנציה שלו, וגם שממלא מקום המפכ"ל הקודם, מוטי כהן, העסק הולך ומתדרדר. ובוא נודה מבחינתי על האמת, בהסתכלות שלי מתוך הארגון, וגם מחוץ לארגון, גם תקופת מפכ"ל שבאה מבחוץ, כמו תקופת אלשיך, הייתה שנה הראשונה נפלאה, הוא הקים את אגף הדרכה, הייתה חשיבה לשנות תרבות ארגונית, כן. אבל לאחר שנה ההתעסקות הייתה בעיקר במלחמות פנימיות נגד תיקים של ראש הממשלה. התעסקות הייתה בין המפכ"ל לממשלה, וזה דבר שפגע בארגון ונעלמה הסתכלות על הארגון. לכן המלווים מפכ"ל מבחוץ, אני לא רואה יתרון בזה. חייב לבוא מבפנים. אבל לפני כן, חייב להצמיח את זה, המפקדים איכותיים שיכולו לתת את המענה הזה. זה תפקידו של השר. זה תפקידו של השר, בדיוק במקום הזה, אבל לא במקום הזה.
אני לא בטוח שיש היום שר, אני לא בטוח שיש היום שר כל כך פעיל. תגיד, מיכאל, שאלה, אתה כמו עוד כמה קצינים מצוינים, ואתה באמת היית אחד הקצינים המצוינים, צריך גם את זה להגיד, עם הרבה מאוד פעילות שעשית בתקופה שלך, וגם הרבה מאוד אמת, אגב, אני ראיתי אותך כבר מופיע בוועדה בכנסת, בנושא הפשיעה במגזר הערבי, כשקצינים אחרים נסים למרוח, שם אתה בא ואומר את האמת כמו שהיא, יש סיכוי, איזשהו סיכוי שאתה או החברים שלך, חלקכם, תחזרו בעתיד למשטרה? יש כזה דבר?
לא נראה לי. אני מאוד נהנה מה שאני עושה כיום בחופשת הפרישה שלי. אני כבר אחרי חופשת הפרישה, כבר אזרח מלא. לא נראה לי שמישהו יעיז לקרוא לי בחזרה לאור הדברים שאני אומר, ואני אומר את האמת, כמו שאמרתי אותה לפני כן. זאת מה שהלכתי, כי כמו שאמרתי, הפרעתי. אבל בוא נתייחס לאירועים רציניים. לא שאומר מה שאתה אומר לא רציני. התייחסת לאירועי מירון. אני צריך להביא, קטונתי מלבקר אותו או לתת לו הערכה, חוות דעת כזו או אחרת. אין ספק, מפקד עם רזומה מרשים ואיכותי.
אבל
כאשר מפקד כזה במירון עומד ואומר, האחריות היא שלי. מן הסתם, האחריות היא שלך, זאת אומרת שאתה כמפקד המחוז, אתה חתום הבלעדי על אירועי מירון, על אירוע מירון הגדול ביותר במדינה. זאת אומרת שברגע שאתה אומר שניתנה לך, האחריות היא שלך, ניתנה לך גם הסמכות להחליט. והחלטת לא נכון לגבי האירוע עצמו שבו נהרגו לצערי 45 אזרחים. זאת אומרת, אם קיבלת החלטות שגויות, כתוצאה קרה אסון בסופו של דבר, וכל שדרת הפיקוד שלך, בשתיקה שלה, לא התריע בפניך במקום הזה, אם זה קצין אג"ם או הקצינים הבכירים שמחליטים על זה, היית צריך ללכת מזמן. אני אומר את זה מתוך מקום שרק בגלל שיש מכתב עזרה בדרך אתה פורש, אבל עזוב אותו, בוא לך למדינה.
כן.
זו תרבות של המדינה שמתחילה מלמעלה יותר, של אין לקיחת אחריות שהמשמעות שלה נשים את המפתחות בסופו של דבר.
טוב, אנחנו, אתה יודע, נמצאים בעידן של אחראים אך לא אשמים, וגם שמעון לוי שעשה סיבוב תקשורתי יפה מאוד צריך להגיד, ויצר איזשהו נרטיב אצל חלקים גדולים בציבור שהוא נטל אחריות, למרות ששמעון לוי לא נטל אחריות. מי שרוצה,
לא נטל אחריות,
מי שרוצה
נכון?
למטול אחריות מתפטר חודש, חודשיים, נכון? שלושה חודשים לאחר האסון הזה, אבל הוא התפטר רגע לפני מכתבי העזרה. זה בריחה מאחריות, זה לא נטילת אחריות, ויכול להיות ששמעון לוי ניצל את זה שבאמת אוהבים אותו קצינים במשטרה, כי הוא באמת, אני חושב, קצין טוב בסך הכל, הוא, הוא אדם חביב, אדם נחמד שקל לאהוב, והוא ידע לקחת את זה שהוא מה שנקרא מחבוב, מתחבב בקלות, ולעשות פה איזשהו סיבוב תקשורתי, וחבל.
זה כמו שאני אומר לירן, כשאני מדבר על משבר מנהיגותי שמשפיע על שוטרים שהם הופכים להיות חלשים, לא רק שהם חלשים מקצועיים, גם חלשים מבחינת גיבוי, זו התוצאה, וזה מה שמחליש את הארגון בצורה בלתי רגילה. אחר כך נדבר על תקנים ותקציבים, קודם כל נחזק את האימון בפנים.
כן, בהחלט. אנחנו פה עוד נדבר, אתה ואני, על הנושא הזה של מצבה של המשטרה, כי אני חושב, מה זה אני חושב? משטרת ישראל יקרה לליבנו, היא חשובה, ובסך הכל אנחנו רוצים בהצלחתה וטובתה. תת ניצב מיכאל שפשק, מפקד דיאמר צפון וחוף לשעבר, שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה. תודה, מיכאל.
כל טוב.
במהלך אימות אלים בשבוע שעבר נתקר למוות יואל להנגל זל, בן קהילת בני המנשה שעלה מהודו לישראל לפני פחות משנה. הרצח הזה מזעזע, תועד במצלמות האבטחה, בני נוער שהולכים מכות, ואחד מהם דוקר. 9 קצינים מתוך 11 החשודים שנעצרו שוחררו אגב ביום ההלוויה של יואל. מעצרם של שני בני 18, אחד מהם חייל, הוא ערך, ומי שעוקב עבור ויינט ידיעות אחרונות אחר הפרשה הוא כתבנו דניאל סלמה. דניאל, מה נשמע?
שלום לרן, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר.
תגיד, זה פשוט מזעזע, אני רואה את הצילומים של מצלמות האבטחה, קטטה המונית, שבסופה נרצח נער, איפה, אין לי משטרה שמסתובבת שם ברחוב, אין שום שיטור עירוני, שום דבר?
זה בהחלט רצח נורא קשה, שדעתי זה יזה הרבה אנשים ששמעו עליו. בסופו של דבר, יואל היה בסך הכל בן 18, שהוא עלה לארץ רק לפני חודשים ספורים. היעד, המטרה שלו הייתה להתגייס לצהל ולשרת כלוחם. הכל התחיל מזה שהוא הגיע ביחד עם החברה שלו ועוד כמה חברים, כולם בני שבט מנשה, שכידוע יש קהילה גדולה בנוף הגליל, במעלות ובקירת שמונה. הם ישבו ביחד באיזשהו פארק ציבורי שם, רצו לאכול פיצה, אתה יודע,
כן.
בערב ולא לא משהו חריג. באיזשהו שלב מתפתח עימות מילולי בין החבורה הזו לחבורה אחרת שהייתה במועדון ליד. מה בדיוק קרה שם, הדעות חלוקות. מה שכן, כנראה שרוב המעורבים בקטטה משני הצדדים היו תחת השפעת אלכוהול ברמה כזו או אחרת. מי שיותר שיכור, מי שפחות שיכור, זה בהחלט היה גורם שהוסיף למצב. עוד נקודה גם לרנד, יואל ורוב חבריו לא ממש מדברים עברית. גם לא אנגלית, כן. אני יודע להגיד שאם לא יואל ולא המשפחה שלו, כן. יודעים בכלל עברית, כמעט ולא אנגלית ואך ורק עודית. נוצר מצב שהם לא מצליחים להבין אחד את השני, נוצר איזשהו עימות מילולי, שמהר מאוד התפתח לדחיפות ובעיתות, ולצערנו הרב זה נגמר בצורה
מדהים.
המחרידה שהוא נגמר בה.
טוב, במהלך, תשמע,
כן. במהלך שבוע האחרון פרסם יוטיובר בשם דניאל אמרם, עדויות,
כן.
תגובות ותיעודים מאותו ערב. אחת הטענות שעלתה שם זה שבזמן הקטטה, בזמן שתקפו את יואל, צעקו לעברות קירות גזעניות, מישהו שצעק לו צ'יינה צ'יינה,
כן.
היא המראה החיצוני שהוא כאן מזכירו, כן. צריך לזכור שהוא מדבר בנערים שקוראים בסופו של דבר. בדקת את הטענה הזו מול המשטרה, נירן, והמשטרה אומרת שמצידה לא מדובר על תקיפה על רקע גזעני, זה לא משהו שנבדק כרגע.
כן, אצל המשטרה אף פעם זה תקיפה, אף פעם זה לא על רקע גזעני, ותמיד מנסים לנטרל דברים כאלה ואחרים. אבל מה שבטוח, דניאל, ובזה אנחנו נאלץ לסיים, אבל מה שבטוח זה שעוד ילד, בן 18 בסך הכל, ילד שנרצח, ליבי ליבי על המשפחה שלו, שגם צריכה להתמודד עם קשיי הקליטה, ועכשיו בן הבכור שלהם מתחת לאדמה, אסון נורא, ודניאל, אתה תמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה עבורנו. תודה רבה לך.
תודה לך, נרנים טוב.
הרשות לתחרות סיימה את חקירתה, לא תאמינו, בפרשה שבמרכזה חשד להצגת מצגי שווא למשטרה, פרשה שנקראת המימד החמישי. סביר להניח שכמעט ולא שמעתם עליה בתקשורת, כי התקשורת הישראלית לא ממש עוסקת בפרשה, למרות שהיא חמורה, ולמרות שהרשות לתחרות חקרה 15 מעורבים, בהם גיא כספי, ממייסדי חברת התוכנה ומיוזמי מינויו של בני גנץ, מי שרוצה שר הביטחון ורוצה להיות ראש ממשלה, הוא מונה ליושב ראש המימד החמישי, אותו חברה שעשתה סיבוב לכאורה, ורימתה לכאורה, והציגה מצגי שווא לכאורה, ואשקה לכאורה את משטרת ישראל, כשמפכ"ל המשטרה היה רוני אלשיך, אותו רוני אלשיך צדיק, ששם את האמת, המוסר והצדק כנר לרגליו, אבל לכאורה בביתו כנראה פחות עשה את הדבר הזה, ומי שעוקב אחרי הפרשה הזאת לא מניח לה, כמו שאני לא מניח לה סרסור בסוערות, אז הוא לא מניח לה מימד החמישי, ואין כמעט יום שהוא לא מדבר על זה. עורך דין פיני פישלר, צהריים טובים.
צהריים טובים, זה לא רק עוקב, עבדך הנאמן הגיש את התלונה.
לא נתת לי להשלים, הגיש את התלונה, מציף את הפרשה, מגיש מכתבים לרשות לתחרות, שואל שאלות.
נכון, גם לשופט דוד רוזן.
גם לשופט דוד רוזן, תגיד לי, למה אתה מטריף את המערכות?
אני לא יודע מי הטריף את מי, אני חושב שאלשיך הטריף אותנו, אני לא בטוח שאני מטריף את המערכות.
תסביר לי רגע, בוא תלנו רגע הסבר שנייה.
תראה, בוא רגע נתחיל דווקא מאילנה דיין. דווקא מאילנה דיין.
אוקיי.
כי יושב שם המפכ"ל שחצן, נדמה לי שגם הרעיון היה אצלו בבית, וחלק מהרעיון היה באולפן, יושב המפכ"ל
רוני אלשיך.
על שייך, ומעיד על עצמו, לא אני מעיד עליו, הוא מעיד על עצמו, שהוא חד חושי ריח בשלושה דברים, בכוסברה, בגויבות ובשקרנים. את זה אתה זוכר.
עכשיו
תראה, למה אני מזכיר את המשפט הזה? כי השוויצר הזה מעיד על עצמו, כשהוא בעל חושים כל כך חדים, להריח שקרנים, והוא עצמו מבשל לנו עסקה, שתכף נרחיב עליה, שהיא כל כולה בעצם שקר אחד גדול, כמו שכותב מבקר המדינה, לא אני כותב. כלומר, הוא עצמו, בחושים שלו, היה צריך לקפוץ ולהגיד, חבר'ה, מדובר ביידיש, קוראים לזה לופטגשפט, עסקי אוויר. מדובר בחברה שבקושי קמה. מדובר בחברה שבקושי יש לה לקוחות. מדובר בחברה שעדיין אין לה מוצר. מה שנכון לאותה העת, אני מזכיר לכם שיש חברות בעולם שלא רק מתיימרות להציג מוצר שקיים, אלא יש להם לקוחות ויש להם ניסיון. ומדובר פה בניסיון לקשור עסקה ללא מכרז.
50 מיליון שקל, כן?
ב-50 מיליון שקלים. כאשר 4 מיליון שקלים מתוכם משולמים למשטרת ישראל, שעד היום אני לא יודע איפה הם. אם לירן לוי חייב לשכן שלו 4 מיליון שקלים, סליחה, 4,000 שקל והוא לא משלם, אז יש נגדו תיק הוצאה לפועל, תקן אותי אם אני טועה. עוד לא הגענו לפרשה הפלילית, הגענו לפרשה המוסרית, ערכים במבחן, הספר של אלשיך. אדוני, אנחנו שילמנו 4 מיליון שקלים והם נעלמו, ומדינת ישראל לא עודפת אחר הכסף עוד לפני שהגענו לפרשה. אחד. שתיים, אתם הפקדתם, אתם זה משטרת ישראל, הפקדתם בידי הממד החמישי את הקניין הרוחני של משטרת ישראל. עכשיו לירן לוי,
מה זה הקניין הרוחני? אתה יכול רגע? תודה.
מה זה הקניין הרוחני? הקניין הרוחני זה כל מה שיש לכאורה למשטרת ישראל על כל מי שמאזין לך עכשיו. אתה רוצה דוגמאות? אתן לך דוגמאות. למשל, טביעות אצבע, אתה מכיר?
מכיר?
מכיר,
תמונות של אלבום, אתה מכיר? כן, רק נסביר, מה שלוקחים מאיתנו, שמביאים אותנו, אם תפסו מישהו עם ג'וינט ברחוב, או לא יודע, משהו כזה, ומביאים אותו לתחנת משטרה, או על עבירה אחרת, צריך לתת טביעות אצבע, כן?
טביעות אצבע, תמונות אלבום, DNA, ביקורת דרכונים,
בעצם כל המידע עלינו, על האזרחים.
מיילים, ווטסאפים, נתונים גולמיים של כל מיני דברים, כרטיסי טיסה לחול, שימוש בכרטיסי אשראי, רשומות ברשתות חברתיות.
מידע שווה מאוד.
זו בינה מלאכותית שמנתחת, מאחדת את כל הלופט גישפט הזה, והיא אמורה לנבא מבט צופה פני עתיד, האם חס ושלום מנדאום המאזינים יעבור עבירה חמורה כזו או אחרת, ואז הוא יסומן על ידי משטרת ישראל שבאמצעים של הפגסוס, שמגסוס, לא יודע מה, תעקוב אחרינו. עכשיו תשמעו, הסיפור הזה שאתה מפקיד, אני עוד לא מדבר על הכסף, אתה מפקיד את הקניין הרוחני בידיים זרות, אני לא יודע איזה ביטחונות, ערבויות, מי מחזיק אותו היום, איפה הוא נמצא היום, בארץ, בחוץ לארץ, מי עושה בו שימוש, למה השם שלי צריך להיות שם באיזושהי מדינה שאני בכוונה לא רוצה להגיד אותה. והדברים האלה נעשים, שימו לב, על ידי מפכ"ל שיושב בישיבות רכש במטה הארצית. שמע, אני הייתי במשטרה, אם תראה לי דוגמה אחרת קודמת שמפכ"ל, דנינו, אחרים השתתפו בישיבות רכש, אז אני מצדיע לך. אין דבר כזה שמפכ"ל יושב בישיבות רכש. ומי עוד יושב בישיבות רכש? ניצבים בדימוס, מפכ"ל בדימוס.
אבל איך אנשים בדימוס יושבים בישיבות כאלה? הרי יש להם אינטרסים לאותם ניצבים בדימוס, נכון? חלקם גם אינטרסים כלכליים. איך דבר כזה קורה, פישלר?
אתה שואל אותי, אני המתלונן, אז אני כותב איך דבר כזה קורה.
מה התשובות שאתה מקבל?
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. עכשיו תראו, הלו הציבור שלנו, אתה יכול להגיד עליו הכל על עם ישראל, מטומטם אנחנו, לא עם מטומטם. עכשיו תראו, כשרוצים על שרה נתניהו ועל בנימין נתניהו ועל ניר חפץ ועל אחרים להדליף מלהב 433, אתה מכיר את להב 433, כי אתה ראיינת שם לא מזמן איזה תת ניצב בעיתון שלך לפני יומיים.
כן.
אז אתה מכיר את להב 433.
מפקד היחבל, אנחנו נשדר את הרעיון איתו בתוכנית הבאה.
יופי, ושם כן. בלהב 433, כשרוצים, אז הם מדליפים לקולגות שלך בערב באולפנים בדיוק מי נשאל מה ענה ומה אמרת, נכון או לא? אבל בפרשה הזו להבדיל, וזה כתבתי לשופט רוזן, כי הוא כתב לי, פישלר, מי כמוך יודע, אתה לא זכאי לדעת מי נחקר בתיק, אל תצפה שיתנו לך, והשופט רוזן צודק. אבל מאידך גיסה, כשרוצים ואנחנו לא זכאים, אז אנחנו יודעים ששרה נתניהו מה אמרה ועדי מדינה מה אמרו, לפני שזה מגיע בכלל לכתב אישום. ובעניין הזה אנחנו מדברים על מי שמצופף שורות, הרשות לתחרות, פרקליטות המדינה, just name it, שלא אומרים לנו מי נחקר. הם מודיעים לי אחרי מלחמה, כפי שאתה יודע, ואתה קיבלת את זה ממני ראשון, הם מדווחים לנו ש... קיבלו מכתב ידוע ראשוני.
כן.
אתה זוכר את המכתב
נכון,
הזה.
נכון.
אבל הם לא כותבים מי קיבל את המכתב.
הרבה, רגע, אבל יש דבר אחד שאתה לא מספר לציבור, אני עוד מחכה שתגיד את זה. מי בפרקליטות, בפרקליטות המדינה, אחראי על התיק הזה?
אחראי על זה גם פרקליט המדינה, וגם מומי למברגר, וגם
פרקליטות למברגר.
מחוז ירושלים.
המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, רגע.
רגע, עזוב, אני יודע לאיפה אתה מושך.
לא מושך לשום מקום, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. איך יכול להיות, מר פישלר, שבכל חקירה שנגררת, גרירת רגליים ויש בה טיוח, עולה השם של מומי למברגר, תודה רבה.
אבל אני, עזוב, אני יודע לאן אתה חותר. אני לא, יש לי איזה קליטה מינימלית.
קצת.
אני יודע שאתה רוצה להגיע למומי למברגר שרוצים כך וכך, אבל אני שואל אותך שאלות עוד הרבה יותר קשות. אחד, מה פתאום הרשות לתחרות חוקרת דבר כזה? מה זה, מחירים של קוקה קולה בפפסי קולה ואוסם?
אז מי רצית שיחקור? מי רצית שיחקור?
מה זה הסיפור הזה?
מי יחקור?
רגע, אני מזכיר לך שלא רצו לחקור. אני מזכיר לך את העורך דין הישר, ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, שהתחננתי בפניו שיורה לפתוח בחקירה, והוא בסוף הורה היחיד שהורה לפתוח בחקירה. אחר כך אני מזכיר לך לירן לוי, שבכלל רצו לשלוח את זה לאן? למחש. אבל מה לעשות? מחש לא רצתה לחקור את התיק הזה, אני לא מבין למה. אחר כך ממחש לאן, לפני מחש, לאן זה עבר? ליחה. אבל יחה, הבינו מי יצקתי, לא יכולים לחקור כי בדיקות עניינים, כי מי שקיבל את הדרגת תת ניצב אז, זה היה אלשך שהעניק לו. אז, אז המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה ואת האנשים שמטעמה שישבו. אז תראה איזה סמטוחה מתיק חקירה שנמשך שלוש שנים. תגיד לי, תתקשר לחצרים, לחיל האוויר,
כן.
ותשאל את מפקד בית ספר לטיסה, מהלך שלוש שנים האחרונות האלה שמתחרבשים ומתחרקשים בתיק הזה, כמה פרחי טייס
סיימו קורס טייס? כמה פרחי טייס סיימו קורס טייס, וכמה כתבי אישום פרקליטות המדינה הגישה מאז. ואני בתוכנית בשבוע הבא אנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה, כי אני כן רוצה שנדבר על החקירה עצמה, וגם אנחנו מתכוונים לשלוח שאילתה לרשות לתחרות כדי לנסות לקבל את רשימת העדים. אבל אנחנו...
ועוד הערה אחרונה.
אחרונה קצר?
תזכור את מה שאני אומר לך.
כן?
זה לא פרשה כלכלית, וזו לא פרשה פוליטית. זו פרשה ביטחונית. אתה שומע טוב מה שאני אומר לך?
פרשה, ברור לי, זה פרשה ביטחונית שהקולגות בה מצופפים שורות, אף אחד לא אומר שום דבר, ולצערי הרב יש פה הרבה הרבה דברים שכן צריכים להיחשף לציבור, ואנחנו בהחלט נעסוק בזה. עורך דין פיני פישלר, משטרת לואי דה פינס, תודה רבה לך.
חג שמח.
חג שמח. ותודה רבה לכם חברים על ההזנה לתוכנית הפליליסט. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא אחרי החג. נזכיר לכם שעורכת התוכנית איטל ליבמן, טכנאי השידור עמית זק. נאחל לכם מועדים שמחה וחג סוכות שמח.